קדיש ועד גמה ועד קרם זית ויאמרו פלישתים מי עשה זאת ויאמרו שמשון חתן התמני כי לקח את אשתו ויתנה לנרעהו ויעלו פלישתים ויזרקו אותה ואת אביה ויאמר להם שמשון אם תעשו כזאת כי אם נקמתי בכם ואחר אחדת ויחות המשוק על ירד מכה גדולה וירד וישב בסעיף סלע איתם. כן, אז אחרי תקופה ששמעון עוזב בפיצוץ, שבעת ימי המשתה נגמרים בפיצוץ בגלל שהוא מרגיש מרומה, אז בימי קציר חיטים, שעוד מעט נראה למה זה משמעותי, הוא שולח דורון לאשתו, דורון מקדים, כן, גדי עיזים, מאוד מזכיר לנו להבדיל את יהודה ותמר, והוא רוצה להתייחד עם אשתו, ולא נתנו אביה לבוא, הוא לא נתנו להיכנס, הוא אומר, אתה לא היית פה תקופה ארוכה, וחשבנו שזהו, שבעצם עזבת אותה, ונתתי אותה כבר למישהו אחר, דיינו, מה שעשיתי עשוי, זה בלתי הפיך, אבל יש לה אחות קטנה שהיא יפה ממנה, זו כוונה טובה ממנה, טובת מראה, אז תיקח אותה. ושמשון אומר, ניקיתי הפעם מפלישתים, כלומר, הפעם הם לא יוכלו, כלומר, העונש יהיה מובן, אף אחד לא יוכל לטעון שהייתי לא בסדר. זה מאוד מזכיר, זה בעצם ממשיך את מה שראינו בפרק הקודם, פסוק ד', ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש, דיינו שמשון, מפלישתים. אז זה מין כזה סכסוך ידוע מראש, וזו המטרה של הקדוש ברוך הוא כאן. והפעם אני עושה עם המראה, וזה יהיה מוצדק, כן? אני נקי מפלישתים, כלומר, הם התחילו, כמו שאומרים היום. לקחו לי את האישה וכו'. הולך שמשון, לוחד באמצעות מלכודות, מזמין מלכודות ולוחד 300 שועלים, כושר כל זנבות שני שועלים, כנראה שאז לא היו משתמשים בשטריימל, אחרת היה עושה הרבה כסף, אבל שזנבות של 300 שועלים, יכול להיות מיליונר, אבל הוא כושר שני שועלים, זנב אל זנב, כשבתווך יש לפיד, דהיינו איזה גזיר עץ טבול ביתרן או בשמן דולק, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך, ויבער אש בלפידים, אז הבהלה של השועלים שמושכים אחד את השני, משתוללים ביחד, זה הופך להיות כמו איזה כדור אש כזה מתגלגל, והוא משחרר אותם, כן, וישלח בכמות פלישתיים, כמה זה תבועה שהיא עוד עומדת, היא עוד לפני שנקצרה, ובאמצעות השועלים הוא מבעיר מגדי, שזה כבר תרומה, תבועה שנקצרה ונערמה בקרי, ועד כמה, שזה עדיין, כן, זה חלק מהתבועה כבר נקצרה, חלק מהתבועה עוד הייתה מחוברת, ועד כרם זית, כנראה שבכרם זית, בגלל שהמרווח בין העצים הוא גדול, אז היו שותלים שם תבועה. לכן לא כתוב, נניח, למה לא כתוב כרמים? הרי גם היו הרבה כרמים באזור תמנה, כמו שראינו. אלא בכרם פחות נטעו, זרעו תבועה, כי הוא צפוף יותר. בכרם זית, מה שבער זה התבועה שבין השורות, בין העצים. וזה כבר לא כמו 30 איש שנעלמים באזור חוף אשקלון, אז עושים ועדת חקירה, מי עשה זאת, כן, זה הפסד עצום, תרחו כל השנה וזרעו בדמעה ועכשיו לא קוצרים ברינה, ומתברר שזה שמשון חתן האיש מתמנה, כן, חתן התמני, ואפילו הבינו את זה, כמו שהוא אמר, באמת ניקיתי מפלישתים, כי לקח את אשתו והתנה למרעהו, ואז עולים הפלישתים ושורפים אותה ואת אביה באש, כמו שהם איימו עליה בשבעת ימי המשתה שם. ושמשון אומר להם, דהיינו כלפיהם, הוא לא דיבר איתם, אלא הוא העביר להם מסר, היות ועשיתם כך, אם תעשו כזאת, אתם שרפתם את אשתי, שאומנם נלקחה ממני, אבל אשתי, אז עכשיו אני אנקום בכם, וכאילו, אני אומר את המילה האחרונה, אחר אחדל, תמיד העונש האחרון, המכה האחרונה צריכה להיות שלי. והוא מכה אותם שוק על ירך. אני מבין שהביטוי הזה משמעותו, בדרך כלל כשאדם הולך, אז הירך נמצאת מעל השוק, אבל כשתקעו אותו עם הראש באדמה, אז השוק נמצא מעל הירך. כלומר, זה ביטוי כמו איש הפוך כזה, איש מת בעצם. אז הוא מכה אותם שוק על ירך, מכה גדולה, לא כתוב כמה אנשים, כמה פלישתים הוא הרג, אבל מכה גדולה. ואז הוא הולך ויושב, מתבצר לו בסעיף, כן, סעיפי הסלעים, זה איזה שן סלע שמאוד קשה לעלות אליה, איזה מצוק כזה מבודד, בעתם. לא, זה שן סלע. שן סלע זה מין כזה, איזה מקום שמאוד קשה, עוד מעט נראה שזה וירד, זה מדרון תלול, כאילו זה איזה מקום, נניח, אם יש איזה ודי כזה, אז יש איזה שן סלע שיוצאת מהוודי ויורדים אליה, רק נגיד אדם אחד יכול לרדת כל פעם, אי אפשר להגיע לשם, מאוד קשה להגיע לשם. עתם, כידוע לנו, הרי משם היו מספקים מים לבית המקדש, יש עין עתם. עתם נמצאת באזור בריכות שלמה, דהיינו מדרום לבית לחם של היום. אז יוצא ששמשון עלה, הוא עלה מאזור תמנה, ששם הוא הבעיר את כל הגזרה וכו', והוא עלה נניח דרך עמק האלה או דרך ביתר עילית של היום, נגיד דרך ביתר עילית, צור הדסה, ביתר עילית, עלה שם בכביש, הגיע עד מדרום לבית לחם. אז מה שכתוב וירד זה באמת על המבנה של שן הסלע, כי דווקא גיאוגרפית הוא עלה, אבל הוא הגיע לאיזה מקום, ושם הוא ירד וישב בסעיף הסלע בעתם. כן. הוא יודע שעכשיו וונטד יש עליו זה וזה, הוא הולך לשב במקום מאוד מבודד ומבוצר.
הוא ידע כאילו
שלא תהיה לבעלה אחרת? מה הוא ידע? כן, אבל אתה רואה שהוא כאילו עכשיו, בכלל שמשון, להבדיל מכל השופטים עד היום, הוא תמיד עובד לבד, הוא אף פעם לא גדעון, יפתח, אהוד, הם מנהיגים של לוחמים. שמשון הוא עובד עם הידיים, כל מיני כאילו דברים מקוריים, שואלים, לחי חמור טריה, מה שיש בשטח, כאילו, הוא ירוק, מה שנקרא, אקולוגי, הוא לא לוקח לא חרב ולא זה, והוא עובד לבד, אז גם עכשיו כאילו סיים, הולך מתבודד לו באיזה זה, שאף אחד לא יתקרב אליי. כן.
מה בעצם אנחנו רוצים להגיד לנו, כמו זה סיפור של שמשון, כל כוחני פה.
נכון.
בשונה במלחמות אחרות, עם ישראל חוזר בתשובה,
נכון, אתה צודק, אבל מה שאנחנו רוצים להראות כאן זה שבאמת הקדוש ברוך הוא, גם כשעם ישראל נמצא במצב מאוד ירוד, כמו שרואים פה את אפילו דרך דמותו של שמשון, כן, אם עוד לגבי האישה הראשונה, אז אפשר להגיד כמו שאומר הרמב״ם שהוא גייר אותה בבית דין של אדיוטות, אחר כך בעזה ועוד עם דלילה ונחל סורק, גם זה כבר לא קיים. אז אפילו שמשון הוא באיזושהי רמה רוחנית נמוכה מהרבה, מאוד נמוכה מהרבה בחינות. מה שרואים מכאן, שגם כשעם ישראל נמצא ברמה מאוד נמוכה, הקדוש ברוך הוא שולח לו מושיע, שלפחות יתחיל להושיע אותו מיד פלישתים. משהו, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עמו מכל וכל. נכון, אין פה תשובה, אין פה תפילה, אין פה כלום, אבל בכל אופן הקדוש ברוך הוא ככה ותקצר נפשו בעמל ישראל, כואב לו המצב של עם ישראל, והוא פה ושם נותן להם ככה, מבליח להם בחשיכה איזה קרן אור.
אבל גבעת העתם,
ליד אפרת, גבעת העתם, כן, אז על שם זה עתם, זה נמצא מדרום לבית לחם, ושם בהפרשי גובה הורדוס בנה, וכנראה שזה עוד הרבה לפניו, הוא רק שיפץ את זה, כי שלמה המלך אומר, עשיתי לי בריכות מים וכו' וכו', אז הספקת המים לירושלים, עד עוד בימי המנדט הבריטי, זה עוד היה, הייתה בעמה מבית לחם, וזה עין עתם, שמגיע בסופו של דבר עד הר הבית. טוב, נקרא עד רווח הפרשה הבא. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי ויאמרו איש יהודה למה ויאמרו לאסור את שמשון עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו וירדו שלושת אלפים איש מיהודה סעיף ויאמרו לשמשון הלא
ידעת כי משה נמבנו פלישתים ומזות עשית לנו ויאמר להם כאשר עשו לי כן ויאמרו לו לאסורך ירדנו לתיתך ביד פלישתים ויאמר להם שמשון אישה ועולי פן תפגעו בי ויאמרו לו למור לא כי אסור לאסורך ונתנוך בידם ואמר למיתך ויאסרו שניים עודים חדשים ויעלו מן הסלע ובעד לחי ופלישתים הרעו לקראתו ותצלח עליו רוח אדוני ותהיינה עבודים אשר על זרועותיו כפלישתים אשר בערו בשביים מסו אסוריו וימצא לחי חמור תריה וישלח ידו ויקחיה ויחבה ויאמר שמשון בלחי החמור חמור חמורתיים בלחי החמור יקדי ויהי כחלותו לדבר וישלח לחי מידו ויקרא למקום ההוא רמת לחי ויצמא מאוד ויקרא אל אדוני ויאמר אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים ויבקע אלוהים את המחדש אשר בלחי ותשוב רוחו ויחי על כן קרא שמה העין הקורא אשר בלחי וישפוט את ישראל במפל אישים 20 שנה.
טוב, אז כן מצינו איזה תפילה, ביקשת תפילה הייתה. טוב, הפעם זה כבר לא עובר לשמשון בשקט, כן? זה עושה רעש גדול, אז פלישתים חונים על יהודה למלחמה, וינטשו, כן, הם פרוסים, כמו ויטוש על המחנה כדרך יום כה, או כדרך יום כה, מה שכתוב בסלב, אז הם מתפרסים באיזה מקום שנקרא לחי, שלא ברור איפה הוא, אבל כנראה זה במערב יהודה, בתפר שבין יהודה לפלישתים. למה על שם המחתש? למה על שם סופו? המחתש אשר בלחי, אבל למה... על שם לחי החמור? בסדר, כן. נכון. אז שואלים איש יהודה את הפלישתים, למה עליתם עלינו? והם עונים, אנחנו רוצים את שמשון, לעשות לו כאשר עשה לנו. ואז אומרים להם אנשי יהודה, כן, למה עליתם אלינו? הכוונה, הרי אנחנו משועבדים לכם, אנחנו... תראו בפסוק שראינו שכי טוענה הוא מבקש י' ד' ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל, דיינו איזושהי מס עובד או אדנות מסוימת. אז אנשי יהודה אומרים להם מה קרה, אז הם אומרים, אנשי יהודה אומרים לפלישתים, אנחנו נסגיר אותו, אין צורך להילחם מלחמה כוללת. ואז יורדים 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ששוב לגוש עציון זה לעלות, אבל לסעיף הסלע וכנראה איזה מורד תלול מאוד. והם אומרים לו, הם מדברים איתו בשכל, לא ידעת כי מושלים בנו פלישתים ומזאת עשית לנו, והוא מדבר מצד המוסר, כאשר עשו לי כן עשיתי להם, הם התחילו, אני לא עושה יותר מדי חשבונות. אז הם אומרים לו, זה נחמד אבל אתה מסכן את כולנו ולכן אנחנו באנו לאסור אותך ולמסור אותך ביד פלישתים. ושמשון רק מבקש מהם שישבעו לו שהם לא יהרגו אותו, והם אומרים לו, לא, אנחנו לא נהרוג אותך, אלא נאסור אותך, אבל נסגיר אותך בידם, אנחנו לא נהרוג אותך. ולזה הוא מסכים. כנראה ששמשון לא עלה בדעתו, ואולי גם לא היה מסוגל, כאילו, כלפי אחיו, איך אומרים, לגעת בזבוב אפילו. הוא לא איתם, הוא לא פחד מהפלישתים. תסרו אותי ביד הפלישתים, אני כבר אסתדר איתם. אבל אתם תבטיחו לי שלא תעשו לי רעה, כי נגדם הוא לא רצה להילחם. אז ברגע שזה הוא הסכים. אסרו אותו בשני אבותים חדשים, דיינו שהם עדיין לחים וחזקים, שני חבלים עבים, והם מעלים אותו מסעיף סלע איתם, ולוקחים אותו ללחי, שכנראה זה מקום רחוק, כי הלחי זה במערב יהודה, וסעיף סלע איתם זה כבר בגב ההר. הוא הגיע ללחי, וכל מחנה פלישתים יש, כן, ככה, הריעו לקראתו, נתן השם את אויבינו בידינו, ואז מהתרועה שלהם גם עליו צולחת רוח השם. הסברנו שלצלוח זה לבקע, אז כביכול כאילו ליבו נפתח ורוח השם נכנסה עמוק בפנים, איזה כוח פנימי עמוק מאוד. נכון, כן, נכון. שמה? זה ביטוי ציורי לכך שכאילו ניתנה בו איזה... הוא לא עבר ניתוח לב פתוח, כן, אבל ניתנה בו איזה רוח גבורה פנימית מאוד, כאילו נפתח ליבו לשניים ונכנסה שם רוח השם. זה לא נבואה, זה רוח גבורה. האם הוא היה נביא? לא, הוא היה נזיר אלוהים. הוא היה אדם עם כוחות, גם רוחניים, למרות שמצד שני... כן, הוא היה אדם כאילו עם הרבה סתירות פנימיות, אבל אם הוא היה נביא, לא, אבל רואים שהוא מתפלל להשם, והשם מקבל את תפילתו, ורוח אלוהים ששורה עליו, זה כמו שכתוב בישעיה, רוח עצה וגבורה, יש רוח השם, שהיא לא באה עכשיו לבונן אותו במעשה בראשית ומעשה מרכבה, אלא היא באה לתת לו המון אומץ על טבעי. כן, ותהיינה אבותים אשר זרועותיו כפשתים אשר בערו באש, כמו פשטה שהיא נאכלת בקלות על ידי האש, והאבותים שאסרו אותו כאילו נמסו מעל ידיו, קורע אותם ככה כמו כלום, והוא מסתכל ימינה שמאלה לראות מה אפשר למצוא, מוצא לחי חמור, דיינו לסת של גולגולת חמור, אבל תריה שמת לא לפני הרבה זמן, כי אם זה אחרי הרבה זמן בשמש, העצם כבר מתפוררת, אתה נותן מכה אחת, היא לא נשארת לך.
מה, זה לא הלחי?
מה זה לחי? לחי זה לסת. עצם הלחי, זה הלסת של החמור. אז הוא לוקח אותה, מכה איתה 1,000 איש, מכה זה הורג, כן, לא רק נותן מכה, ואז אומר שמשון, וכנראה שכל שאר מחנה פלישתים מהר בורח, ושמשון אומר ככה בהתפעלות או בזלזול מסוים, כן, בלחי החמור, חמור חמורותיים, זה מאוד מזכיר את רחם רחמתיים לראש גבר, זה מין כזה ביטוי שהוא חצי של חיבה, חצי של זלזול, בלחי החמור הקטי 1,000 איש, אז הוא משתאה כאילו, אפילו בלי חרב. צריך לדעת שהפלישתים היו מלומדי מלחמה, כמו שדיברנו, הייתה להם תרבות של, וציוד, הרבה יותר טוב משל בני ישראל.
נכון,
לא יודע, לא יודע אם היה להם חיצים או לא היה להם חיצים, אבל... נכון, ובוודאי, תראה, ודאי שהיה פה, כאילו, הייתה פה סייעתא דשמיא גדולה מאוד, עם כל גבורתו של שמשון, נכון, בסדר, זה בדיוק, ותצלח עליו רוח השם. וכשהוא מסיים לדבר, הוא משליך את הלחי מידו, כי כבר אין לו צורך בה, ואז קוראים למקום, כן, צדקת עינון, רמת לחי. והוא צמא מאוד אחרי כל המאמץ הזה, ועכשיו הוא קורא אל השם, הוא אומר, כן, אתה רואה, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, הוא לא תולה את זה בכוחו ועוצם ידו, ואתה עמות בצמה ונפלתי ביד הערלים, כאילו אני אפול בידם סתם בגלל בעיה כזו של צמאון, אז הקדוש ברוך הוא שומע לתפילתו, ויש בלחי יש איזה מכתש, איזה מכתש זה כלי, אבל יש שקע טבעי שהוא דומה למכתש, נקרא על שם המכתש, ו הקדוש ברוך הוא בוקע צור ויזובו מים, ותשוב רוחו ויחי, על כן קרא שמה עין הקורא, המעיין של שמשון שקרא אל השם, משום מה יש צומת עין הקורא באזור נס ציונה שם, ראשון לציון, אני מאוד מסופק כאילו על שם, איך עשו את הזיהוי הזה, אבל תדעו שיש כזה מקום, אז תזכרו בשמשון.
ואיפה יצא המעיין?
במכתש, היה איזה רמת לחי, איזה מקום כזה איזה מישור כזה ששם היה מחנה הפלישתים, והיה איזה מקום שיש שם איזה מכתש כזה בקרקע, איזה סלע כזה שעמוק בתוך הקרקע, והקדוש ברוך הוא בקע את הזה, ולכן זה נקרא... יש רמת לחי שזה שם המקום, ושם היה מכתש, ולמכתש קראו עין הקורא, המעיין, המעיין אחר כך לא נסתם, הוא נשאר שם. מאז ועד היום יש המעיין, אז קראו לו עין המעיין של הקורא, של שמשון, שקרא אל השם.
אם הלכת זה רק שם של מקום, זה אמרו בלך, הבעל לחי נשמע כמו
איזשהו
כמו במכתש, בצוף, נשמע כמו
איזה
תיאור של סוג מקום.
הלחי זה על שם
הלחי
החמור.
כן, אבל זה
בלחי? בלחי הידועה, שאותה רמה שעליה דיברנו.
אבל שם מקום הוא מיודע מאליו. אני לא אומר בירושלים.
אז מה אתה רוצה? לו יהי כדבריך, מה אתה רוצה לומר? שזה מורה שמה? אני לא יודע אם מצינו בו עוד מקום שנקרא, אינון צודק, ויקרא שמשון או הקורא על שם מעשה שמשון למקום ההוא רמת לחי, על שם לחי החמור שנזכרה הרבה פעמים לפני כן. למה זה מיהודה? צריך לבדוק דקדוקי. דרך אגב, בתנך יש המון מקומות שאין עקביות בידוע. זה לא, אין בזה כללים, אין ספור מקומות, שזה לא עובד לפי כללים קבועים. בסדר, ושמשון שופט את ישראל, פה נראה שלשפוט זה באמת לא שבאו אליו בחושן משפט, אלא שופט את ישראל, הכוונה, היו לו עוד הרבה קרבות שלא מסופר עליהם נגד פלישתים, ויכול להיות ששם הוא באמת לא עבד בעבודת סולו, כן? בעבודת יחיד, אלא באמת לקח עצמו גם חבורות וכו'. 20 שנה קרו שם הרבה דברים, זה בטוח, אבל זה שוק, לא לומדים היסטוריה עכשיו.
בערב לאיתן, אני חושבתי כאילו
יכול להיות, כן. איתם זה נמצא במקום שהוא ודאי איזה מדרון תלול, כן. אבל הירידה היא כאילו מקומית. סך הכל מהלחי ועד עין איתם זה דווקא עלייה, זה מה שהתכוונתי להגיד. כן, בגלל שפה כבר מגיעים כאילו די מהר מגיעים לסוף הסיפור של שמשון. בעזה אני לא יודע מתי זה היה, אבל הסיפור הבא של נחל סורק זה כבר המלחמה האחרונה של שמשון. וילך שמשון עזתה וירשה משה זונה ויבוא אליה לעזתים ויסובו וירבו לו כל הלילה בשער העיר ויתחרשו כל הלילה עד אור הבוקר והרגנו וישכב שמשון עד חצי הלילה ויעקום בחצי הלילה ויחוז ויסעם עם הבריח ויעשם על כתפיו ויעלם אשר על פני חברון. כן, אז רואים ששמשון היה לו אומץ בלתי רגיל. כן, עזה זה בעומק עומק שטח פלישתים, והוא אדם הכי מבוקש על ידם, והוא בא שם לאישה זונה ויוגד לעזתים למור, כלומר עוברת שמועה בעיר, בא שמשון הנה, הם מסתובבים בכל העיר ולא מוצאים אותו. אז מה שהם עושים, הם עורבים לו בשער העיר, שער העיר היה סגור כל הלילה. אז הם אומרים, הוא נכנס ולא יצא. אנחנו נמתין עד הבוקר, בבוקר פותחים את שערי העיר, ואז כשהוא יוצא לצאת, נסגור איתו חשבון. והם מתחרשים כל הלילה למור, להתחרש זה לתקס עצה. עד אור הבוקר והרגנו, דיינו כשיעיר היום ויפתחו את השער והוא יצא לדרכו, עכשיו הם לא מצאו אותו בשום מקום בעיר. הוא שוכב עד חצי הלילה וקם בחצי הלילה. עכשיו איך הם לא רואים את כל זה? התשובה היא שויערבו לו כל הלילה בשער העיר. שער העיר זה לא רק השער, אלא שער העיר זה הרי בכל מקום בתורה, וזה שער העיר זה מקום המשפט, אלא זקנים אשר בשער וכל, כמו שער העיר, זה כמו שהיום תגיד קריית הממשלה או משרדי העירייה, זה קומפלקס שלם של בנימין, של בניינים שבאמת נמצא קרוב לשער העיר, אבל זה לא שהם ערבו לו בשין ג', כי שער העיר סגור, הוא עכשיו לא יכול לצאת, הם ישבו אצל ראש העיר, וכל הלילה מתקסים עצה, וצריכים גם לעודד אחד את השני, כי זה, הם יודעים שזה שמשון. הוא בינתיים לא מחכה שיפתחו את שער העיר, אלא הוא מגיע לשער במובן המצומצם שלו, כן? הוא אוחז את דלתות שער העיר, דהיינו את מה שאנחנו קוראים היום שער, השער כפשוטו, אז הוא פשוט לוקח את את הדלתות עם שתי המזוזות, כן, המזוזות כנראה היו עשויות מאבן והדלתות מעץ או משהו כזה, הוא לוקח את הכל, כן, זה מזכיר לי כמו שבקרבילות היה לנו פלדלת, אז היינו צוחקים, מי שיבוא עם סכין יפני יחתוך את הגבס שסביב הפלדלת ויקח את כל הדלת, זה בדיוק מה ששמשון שם עשה, אז הוא לוקח, רק שם זה לא היה, זה לא היה מגבס, כן, אז הוא אוחז את דלתות שער העיר עם שתי המזוזות, עוקר אותם ממקומם עם הבריח, כי זה היה נעול, זה באמת אי אפשר היה לפתוח, לא היה לו את הקוד שפותח, שם את זה על כתפיו, ומעלה אותם אל ראש ההר אשר על פני חברון, לא שהוא הלך מעזה ועד הר חברון, אלא במזרח לעזה יש הר שצופה לחברון, זה גבעת עלי מונטר, זה הר גבוה, גבעה באמת גבוהה, מאוד בולטת בשטח, מי שעוד זוכר את כביש עוקף עזה, זה בסג'עיה שם, יש את עלי מונטר, הרבה אבנים חטפנו שם בחיים, אז שם היה קרב קשה מאוד במלחמת העולם הראשונה בין הטורקים לבריטים, אז הוא מעלה את זה שם לראש ההר אשר על פני חברון, דיינו שממנו אפשר לצפות, זה לא כך רחוק מעזה, עזה הייתה ליד הים, זה ללכת 5 קילומטר, אני יודע כמה, משהו כזה, בכל אופן עם השער על כתפיו, והוא שם את זה שם והולך הביתה, ובבוקר שהם באים לחפש את שמשון הם מחפשים גם את השער של העיר. מה? אמרו לו לא נתעסק איתו, יכול להיות, כן, יכול להיות שהם גם לא שמו לב, היו עסוקים בלהתחרש עם כל כך הרבה דיבורים, זה גורם רעש לכאורה, נכון, יכול להיות שהם פחדו, פחדו להתעסק איתו, כן, זה מה שיראה אמר. טוב, בסדר, נמשיך מחר, בעזרת השם.